ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל וברק סרי.
כן, בוקר טוב, מה שלומך?
כן, מה קורה? בוקר טוב.
למה אתה מגיע בדקה 99?
לא נותנים פה להתפלל שחרית.
תגיע יותר מוקדם. תאמין. מה נשמע? איך אתה מרגיש?
בסדר, ברוך השם. תודה.
כל בסדר.
תודה, מה נשמע?
בסדר. שמע, אני רוצה להגיד קודם כל מילה טובה אחת, יחידה, לך, בוקר. אני רוצה להגיד למאזינים. שינון הוא בסדר, התערבנו על משהו, עמד, שילם, לא לקחתי את הכסף, אבל יצא גבר.
לא, מי שיצא גבר זה אתה, שלא לקחת את הכסף. זאת אומרת, מה זה גבר? יצאת פרייר, יצאת לא תימני, אתה מבין? זה הקטע.
משתכנז.
אתה מבין? מה זה הדבר הזה? התערבנו, תיקח את הכסף.
בהמשך נספר למאזינים על מה התערבנו, זה לא, אתה יודע, מי שיש לו זיכרון...
וואו, חדשות 12 אתמול עם 10-3.
באמת?
10-3.
כמה הפטריוטים?
אני לא הייתי אתמול.
אני יודע, פליישמן היה כמה.
בוא נראה שנייה. פטריוטים 6-7,
ואתמול, שלשום, היה 8-2. זאת אומרת, כשאתה לא נמצא, תראה, אני מפרגן לך, כשאתה לא נמצא, זה יורד. יודעים להעריך את זה אצלכם שם למעלה בהנהלה?
לא מעריכים, תבין, לא מעריכים.
יודעים לשלם מה אתה שווה. והנה, היה 8, איך אני זוכר, היה 8-2 שלשום, אתמול היה 6, כמה אתה אומר?
6-7.
אז אני שואל שוב, יודעים להעריך?
ברוך השם, הכל בסדר, אני לא מתלונן.
דרך אגב, אתה כועס אמיתי על שרון גל?
לא, מה פתאום כועס?
קצת אותו, אתה יודע.
קצתי אותו בשביל הדחקה.
בסדר, דחקה, שמחקה, אתה יודע, זה בכל זאת מגיש המהדורה המרכזית, אתה יודע, טלנט, באמת אחד הכוכבים של ערוץ 14, זה שהוא קם ועוזב לערוץ 13, ש-13 לא נמצא ממש בימים הגדולים שלו מבחינת רייטינג, יש בזה איזה משהו קצת בעייתי מבחינת הערוץ שאתה משדר בו, טיפה.
לא, אני חושב שהוא עושה טעות, אני אגיד לך מה, אני חושב שהוא עושה טעות, גם אמרתי לו, אני לא אומר משהו שלא אמרתי לו. אני חושב שהוא עושה טעות.
אני מאמר בלי לדבר איתו.
נו.
כסף, הציעו לו יותר כסף, הוא עזב. אני לא יודע אם היו מציעים לך היום סכום יותר גדול מה שאתה מרוויח ב-14, בערוץ 12, בערוץ 13, אני לא יודע.
הציעו.
אז אני אומר לך עוד פעם, אני לא יודע אם אתה לא התעקע ועוזב.
אני רוצה להשמיע לך משהו, סרי. תגביר, לא זה, לא זה.
שלום, ינון.
לא זה, תגביר את הטה-טה-טה. אוקיי, תודה. שים לב.
טוב, זה כל ההצגה.
כן, תודה.
בקיצור, אני לא יודע אם היית...
הציעו אבל.
עזב, כנראה לא משמעותי, לא באופן כזה.
אבל אתה לא יודע, סרי, אתה לא יודע, נו.
בוא, תסמוך עליי שאני יודע הרבה דברים, הרבה יותר מה שאתה חושב, בטח בנושאים האלה ובתחומים האלה.
אז אני אומר לך שאתה לא יודע.
אז אני אומר לך
שלדעתי,
אני קורא כאן לראשי 12 ו-13, תאתגרו אותו אמיתי, לא חרטה, תאתגרו אותו אמיתי, תציעו הצעה רצינית, בואו נראה אם הוא יעמוד.
תציעו, בבקשה.
אבל לא, הצעה לא לשם שיפור התנאים בערוץ 14. זהו, כי זה גם תרגיל שלך. תמיד תציעו, מציעים, ואז הוא בא לחבר'ה, ב-14, לחבר'ה, נו, מה אני אעשה? מה קורה? תשמע, אני נורא רוצה להיות, באמת, אני אומר, אתה יודע, פתחנו באווירה טובה, אני מאוד מאוד...
רגע, אבל בוא נראה, איזה בשורות מצוינות, כמה... 10, אם זה נכון, זה מטורף. המהדורה של 12, יכול להיות 10...
לדעתי לא יכול להיות. היא הייתה 16% אתמול.
10-3?
היא הייתה לא, שלשום 16.5, אתמול היה 14.5, לא נראה לי 10-3. אין כיסה כזאת, זה לא... טוב, אבל עזוב את הרייטינג עכשיו, עזוב את השטויות האלה. נו, בוא נדבר דברים רציניים. מדינה בוערת.
מה רציני?
תשמע, אני רוצה...
לא, הנה, אני רואה. זה לא 10-3.
אתה מבין,
לא יכול להיות, זה 15-4.
נו, 15-4 זה פצצה, מה אתה רוצה?
לא, זה היה אתמול שלשום 15-4.
אוקיי, אתמול היה, כן, לא, היה 14.5 לטעתי. חבר'ה, אבל קוראים, חבר'ה, אבל ברצינות, קורים דברים, אינון.
מה קורה? מה קורה? מה, יש מלחמה? להיות... כאילו יש מלחמה.
אני מת להיות אופטימי כמוך, באמת, ואני מטבעי אדם אופטימי, אבל אתה יודע, הכל בוער, הכל בוער, הכל נראה תקוע, הכל נראה הכל על בו. הפנים, באמת, באמת, אתה יודע, ואני מת, אני מת למצוא איזה רבע כוס מלאה, שמינית כוס מלאה, אז אני קם בצפון ירי, והתושבים לעל 100,000, אתה יודע, אתמול דיברנו עם דובר עיריית קריית שמונה, מדבר על עיר בתפוסה מלאה, בת 24,000 תושבים, אומר, תשמע, לפני הירי המסיבי אתמול, והרג הטרגי, הרצח הטרגי של אדם שהיה בעיר, כי היו פגיעות ישירות, היו 24,000 תושבים, היום יש בין 2,000-4,000, הערכה בעיריית קריית שמונה, שאחרי הירי אתמול, גם זה כבר לא יהיה. בדרום מקטרים את רפיח, כן כניסה, לא כניסה, כן כניסה מסיבית, כניסה פחות מסיבית, בגלל הפליטים שנמצאים שם, הבוקר פיגוע באוטובוס, בוא תשמע, וחוק הגיוס שמסבך את הכל, ולתאמין, אני לא רוצה להגיד את המילה שתקפוץ, ראשי הממשלה עסוקים בחוק הגיוס, בשרידות של הממשלה יותר מכל העניינים הבוערים, ואתה, אתה, אתה, ינון מגן, חוד החנית, חוד החנית של הממשלה מתעסק ברייטינג על הבוקר, במקום להיות קשוב לדברים הבאמת באמת קשים. תראה, הוא שקוע כאן בטבלה, הוא לא מבין אם זה 10-3 לערוץ 12, הוא חייב לבדוק את זה, זה מה שמטריד אותך הבוקר, העניינים האישיים שלך, החוזה שלך, העובדה שמישהו אחר מערוץ 14 קיבל חוזה בערוץ 13, ואתה לא, זה מה שמעסיק אותך בתקופה אולי בקשות ביותר לעם ישראל, ואחרי זה תגיד לי שאתה באמת אוהב ישראל אמיתי.
תגביר לי את הבקשה.
תגובתך, ינון מגל.
תגיד לי, מה, כאילו, מרמרת על הבוקר, מרמרת על הערב, מרמרת בצהריים, מרמרת כל היום, מרמרת בבוקר, מרמרת בערב, מרמרת בצהריים, מרמרת כל היום. סרים ממומר, אנחנו על הבר. מה קורה? מה קורה? תן לי, מה קורה?
האמת שאתה משעשע, אבל באמת...
מה אתה? לבוקר.
מעולם.
אגב, הרייטינג הוא 15-4, לא 10-3.
איזה באסה.
זה באסה, באמת באסה.
באסה. איך הוא היה, איך הוא נדלק על הבוקר. 10-3. למה זה 10-3?
חבל.
10-3 זה מצדיק את כל התיאוריות שלו בחודשים האחרונים. אנחנו עוד
נפיל את 12.
אנחנו עולים, הם יורדים.
אנחנו עוד נפיל את 12.
אז פתח עם 10-3. הנה התיאוריות, הרצאה שלמה על כמה שהוא צודק.
כמו שהפעלנו את 13, ככה נפיל את 12.
שרון גל יושש אותם, שרון גל יושש אותם, אין לי ספק.
ברור.
שמע, המצב לא טוב.
טוב, דיברת, תן לענות, הבנו.
לא טוב, לא טוב, צפון, דרום, ביקם.
פעם היו אומרים בלת הפטיפון, תרגיע, תרגיע. יפה. תראה, מר סרי, המצב הוא לא פשוט. אנחנו במלחמה. יש חטופים, יש הרוגים, יש הכל, אנחנו זה, אבל עדיין עם ישראל נלחם, עומד על חייו, ממשיך בחייו, ממשיך בשגרה שלו. אנחנו נאבקים, אנחנו משלמים מחירים, אנחנו מבינים את הכל, אתה לא צריך להזכיר לנו את זה כל בוקר, הכל ברור, אנחנו מבינים טוב מאוד. צהל עושה עבודה מדהימה, מחסל שם, עוצר כל יום איזה עשרות מחבלים, בין 50 ל-100 מחבלים, כל יום נהרגים או נעצרים. כן, עושים לאט לאט, מחסלים אותם, מורידים אותם. טק, 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 בשיפה, עושים להם סיר לחץ, בחמד, הורידו בנימין, בניינים. אחרי זה, זה, נערכים לקראת רפיח, עושים פה, בצפון מחסלים אותם, יש לו כבר איזה 300 הרוגים לנסראללה, כן? צריך לזכור, כל הזמן אומרים, כן, מי זה, טוב, יש לנו רצועת ביטחון בתוך הגליל וקריית שמונה וזה, בינתיים נסראללה את הכסף סופרים במדרגות, מעל איזה 300, 350 הרוגים, כן? חיסלנו לו, תוקפים בבקה, תוקפים מצפון לבירות, תוקפים בזה, הורגים אותם. חבר'ה, תרגיעו, הבנו! מכל כי יצרה היא לישראל, אבל אנחנו עומדים, הכל בסדר!
מכל הנאום...
ברוך השם!
מכל הנאום, הדבר היחיד שאני מסכים שצהל, באמת צהל, עושה עבודה נפלאה, בניגוד... לכל מיני חברים שלך בקואליציה, שמהיום הראשון לא מפסיקים לתקוף את צהל, את הרמטכ"ל, את ראש אמ"ן.
מי תוקף?
אלא, בסדר, תוקפים, מי? תוקפים, תוקפים, מי? חברים מי תוקפים? בקואליציה.
מי?
מי? מוותורי, דרך גוטליב, דרך חברים הערוץ שלך, תוקפים את הצבא, כשהצבא במלחמה. זה דבר חשוב שאני מסכים, שהצבא עושה...
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
עושה עבודה מעולה.
אין לי מושג על מה אתה מדבר.
צבא עושה עבודה מעולה.
מה שיש לתקוף, תוקפים?
רגע, זה שגרה. מעל 100,000 פליטים בצפון, זו שגרה. מה אתה, אתה בשגרה. אתה קם בבוקר בשיקול למד, מבסוט, מגיע ל-103 ברמת השרון. אצלך זה שגרה. להם זה לא שנוסע בערב לערוץ 14. הם לא חיים בשגרה. הם חיים בבתי מלון בתל אביב.
בניגוד אליך, שאתה מחרף את נפשך ערב ערב. בקרבות בשיפה.
אני חירפתי את נפשי. הילדים שלי חירפו את נפשם במשך 4 חודשים. שני הבנים שלי, אחד במגל אחד בחטיבת גולני לשעבר, עכשיו אלכסנדרוני, היו 4.5 חודשים. בוא, אנחנו, אתה רוצה, אני יודע שיש לך משפחה מפוארת, אתה יושב גם ליד מישהו שיש לו משפחה מפוארת.
הכל בסדר, זרי, תסתכל על היד, תראה את היד שלי, אתה רואה את היד שלי? אתה רואה את הפסים האלה? ככה צריכה לראות יד שמאל, יד של יהודי, יד של יהודי בבוקר.
בסדר, מה זה קשור? למה זה סותר? אבל מה זה סותר התפילין על החתפילין?
זה מה ששומר עלינו, אתה רואה? זה מה ששומר עלינו, שאלפיים שנה, ברוך השם, שכולם נעלמו, כל הרומאים והיוונים והיבוסים והפרסים והאדומים, וכולם נעלמו, ורק אנחנו נשארנו. אתה רואה? זה בזכות הפסים האלה. עכשיו, אנשים לא יודעים, אנשים חושבים שהדוס עושים כל היום מדקדקים, בזה, בתפילין ובהלכות. הם לא יודעים, אתה פותח גמרא, תקשיב טוב, תקשיב טוב. אתה, יצא לך ללמוד גמרא?
קצת, מזמן.
אתה פותח גמרא, אתה פותח גמרא, ואתה רואה ספר שנכתב לפני 1600, שמתי הגמרא? 400, 1600, לא, תקופת המוראים. כן, המוראים, נו, זה אחרי 200, בין 200 ל-600 נגיד, משהו כזה, אז לפני 1500 שנה, אבל זה על בסיס של המשנה, כן, הרי בתוך זה יש את המשנות, שזה מתקופת בית שני, נגיד מ-200 לפני הספירה, 2000 שנה, בקיצור, אוקיי, 2000 שנה, נגיד, גרוסו מודו.
אוקיי, אוקיי,
שנייה, 2000, שנייה, נו. שנייה, 2000, ואתה נו. רואה שאנשים דנו, אותו דבר, והתעסקו באותם דברים, בתפילין, כלומר, אנשים היו הולכים עם תפילין, ויש לך סוגיות, האם כשאתה מתפנה, אתה צריך, מותר לך להיות עם התפילין עליך, ואיפה אתה צריך זה, ואם אתה עובר ליד, סתם אני נותן לך סוגיה שלמדתי לאחרונה, כן? אם אתה עובר ליד בית כיסא או משהו כזה, האם מותר לך זה, ולאיפה אתה צריך להסתכל, וכל השאלות, יומיומיות שיהודי שואל את עצמו ביום הזה, לפני 2000 שנה, אותם דברים, תפילת 18, אותו דבר, עם התפילה, עם הברכה הזאת, תקשיבו, זה דבר, זה לא השתנה דבר. לא השתנה דבר.
מאזינים, מאזינים יקרים. מה ששמעתם עכשיו, תני רגע, הבנתי, הבנתי שהמצוות והתפילין והתפילה שמרו עלינו. יש לי כבוד גדול למסורת.
רגע,
זאת רגע,
שמרו עלינו. אני רוצה להגיד לך משהו אחר.
מה הפרשנות שלו? מאזינים יקרים, מה הפרשנות של ינון מגל? אנחנו לא צריכים אף אחד, אנחנו לא צריכים כלום, אנחנו לא צריכים את ארצות הברית, אנחנו לא צריכים את מדינות העולם, הרי הם יעברו עוד כמה דורות, גם הם יעברו, ארצות הברית הגדולה ובריטניה וצרפת, כולם יעברו, יעברו מהעולם, אנחנו נשאר כאן לבד, חזקים, ונוכל לכל האויבים שלנו, ואנחנו לא צריכים את נוסעות המטוסים של ארצות הברית, אנחנו צריכים גם את הנשק האמריקאי, אנחנו צריכים את הציוד האמריקאי, אנחנו צריכים את הצוללת הגרעינית שהוזקה כדי להרתיע את איראן ואת חיזבאללה, הממשלה מפני, איך אומרים, מחשבה בכלל לתקוף את ישראל. אנחנו יכולים לבד. אז הנה, אני מתרגם כאן את מה שאומר ינון מגל, אני קורא לארצות הברית, קחו את הנשק שלכם, קחו את הציוד שלכם, קחו את הסיוע בסך 4 מיליארד דולר בשנה, ואת השיתוף הפעולה המודיעיני, ואת השמירה שאתם שומרים עלינו בכל המוסדות הבינלאומיים מהאום ובכלל. קחו את זה, לא צריכים את זה, לא צריכים אף אחד ממכם. אנחנו יכולים, עם התפילין של ינון מגל, ואני, יש לי כבוד גדול לתפילין, יכולים להסתדר לבד, כמו לפני 2000 שנה. התרגום נכון, נוני?
לא. לא. מה שרציתי להגיד, זה שיש פה תופעה מדהימה. תופעה, איך המסורת היהודית נשארת אותו דבר ולא משתנה. הרי אתה יודע כמוני כמה זה קשה, נגיד, כשאתה נוסע לחול, או שאתה משנה מכל, לשמור על מסורת, לשמור על דברים, כן? לשמור על, על, עם השנים, דברים מתשתשים, מתקעים, נעלמים, נשכחים, שמות נעלמים, הכל נעלם. ביהדות יש משהו מקסים שהדברים נשמרים, המסורת נשמרת. מה שרציתי להגיד בעצם...
מה הפואנטה אבל?
הפואנטה היא, כן, תקשיב טוב לפואנטה.
אני מקשיב.
הפואנטה היא לראות את היופי, לראות את היופי, לראות את הזוהר, לראות את השלמות, לראות את הדבקות, לראות את המסורת נשמרת.
זה
דבר יפה.
למה זה סותר?
זה לא יפה, לא אמרתי שלא צריך... למה זה סותר? לא אמרתי שלא צריך את האמריקאים. שנייה, תן דבר.
אגב, האדם שאתה הכי מעריך, מתעקש לא להניח תפילין, בנימין נתניהו, למורת רוחו.
הנה ביבי.
לא, לא, אתה העלית את העניין.
19 דקות.
אתה העלית את עניין התפילין. בנימין נתניהו,
נו, איך זה קשור לביבי?
למורת רוחו של ינון מגל, מסרב להניח תפילין בפומבי. ינון מגל כבר צייץ על זה 500 פעם. למה נתניהו לא מניח תפילין בפומבי? זה משגע אותו. בני גנץ מניח, כמובן, נפתלי בנט ואחרים מניחים בפומבי. את ינון מגל שמטיף לנו כאן על התפילין והראה לי את זרוע ידו עם הסימנים של התפילין, את ינון מגל משגע איך נתניהו מסרב בתוקף.
ממרת בבוקר.
למה נתניהו לא מניח תפילין? למה נתניהו לא מניח תפילין?
בערב.
אם זה כל כך חשוב.
ממרת בצהריים. איך זה הפנץ' היה?
למה בנימין נתניהו לא מניח תפילין?
סרי ממומר, אנחנו על הבר.
אז אני שואל אותך,
לא נגמר,
רגע, עובדות,
אנחנו,
נכון, נו. שצייצת כמה וכמה פעמים, למה נתניהו לא מניח תפילין?
לא.
בוא, 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 עוד פעם התערבות?
כן.
עוד פעם 500 שקל?
כן.
עוד פעם 500?
כן.
עוד 500 שקל?
כן.
התערבות 500 שקל
כמה
שאתה...
כמה פעמים זה שלוש ומעלה?
צייצת, טוב, אל תרד את לקטנות, צייצת פעם אחת, פעם אחת, למה הוא לא מניח תפילין, זה לא בסדר?
זה יכול להיות.
יפה.
לא, היה פעם אחת ששאלתי אותו, היה וידאו.
לא, לא, לא וידאו.
ששאלתי אותו.
צייצת, זה מפריע לך שנתניהו לא.
סרי, מה זה מעניין? אני מדבר,
אבל אתה מדבר
כאל מנהיג
העם היהודי, מנהיג ישראל, שכופר במה שאתה מטיף לו עכשיו. אתה שעה מסביר לנו את חשיבות הנחת התפילין. למה נתניהו לא מניח תפילין?
אבל למה כל הזמן, למה כל הזמן לשנמך? למה לשנמך את השיחה? למה לשנמך?
אני אגיד לך
למה. למה לרדד?
אתה מדבר כאן על דברים ברומו של עולם.
אני רוצה להיכנס איתך לבריכה של הגדולים.
אתה מדבר,
אתה קופץ לבריכה של הקטנים עם הפיפי.
יפה, עם הפיפי. ובתוך הפיפי אני שואל, אתה מטיף לנו כאן מתחילת התוכנית, מספר לנו סיפורים לפני 2000 שנה, מדבר על חשיבות הנחת התפילין, על הקדושה, על התואר, על הזוהר, על הכל. ואז אני אשאל לך שאלה קטנה, איש אתה מעריץ, מנהיג מדינתנו, בנימין נתניהו, מנהיג המחנה האמוני, כמו שאתה קורא לו, לא מניח תפילין למורת חוכך, מסרב להניח תפילין בפומבי, למרות בקשות, לדעתי, יותר משלוש פעמים. אבל על זה אני לא רוצה להתערב, אבל היית כמה פעמים דיברת על זה.
אבל סרי, סרי, הוא מייצג את המחנה.
למה הוא לא מניח תפילין?
גם בתוך המחנה שלנו יש חרדים, ויש ציונות דתית, ויש מסורתיים, ויש פריפריה, אנשים מזרחיים, ויש אנשים שלא מניחים תפילין, ויש אנשים שהם מסורתיים, אבל הם לא מקיימים את כל המצוות, אבל ליבם במקום הנכון, ליבם במקום הנכון.
על זה יש לי ויכוח איתך.
ליבם יודע מה נכון ומה לא נכון, וכשאני מדבר על המשנה ועל התלמוד, כן, ושאני מדבר על התפילין, על הפסים על הידיים, תראה, תראה איזה יופי, תסתכל. אתה רואה איזה יופי?
אתה יודע שבנימין נתניהו אתאיסט? אתה יודע שהוא אתאיסט?
לא, הוא לא אתאיסט.
הוא אתאיסט, הוא אתאיסט.
אז ליבו במקום הנכון, אתה מבין?
לא, לא מבין.
זה העניין.
לא מסכים איתך.
ולא צריך כל היום.
לא מסכים איתך. לא מסכים איתך. לא מסכים. הנה, אתה יודע יודע מה, הנה, אני נותן לך קרדיט, אתה יודע מה, בוא תקשיב, נותן לך כמובן קרדיט שאתה איש ימין, לבך בימין, אני נותן קרדיט, אתה יודע, הנה, איתמר בן גביר, הוא איש ימין אמיתי, משחר ילדותו, אני נותן כמובן קרדיט לבצלאל סמוטריץ', שהוא איש ימין, ועל זה הוא יהיה מוכן לשלם מחירים וללכת, הנה, נותן להם את כל הקרדיט. אני לא מסכים איתך שבנימין נתניהו הוא איש ימין, מה לעשות? לא מסכים. ההיסטוריה שלו מלמדת שהוא לא ממש ימין. עכשיו לגבי האמונה שזה הולך בכפיפה אחת.
הוא שמאל קיצוני.
לא, הוא בהתאם לנסיבות. כשצריך ערבים בממשלה, אז בואו נקרא לערבים, שלא צריך תוקפים את הערבים, ממשלה שמפוססת על ערבים. עזוב, הכל בהתאם לשרידות, לשרידות. משהו צריך נכון לעכשיו. אין אידיאולוגיה, אין שום דבר. אני מתקשה להאמין לאור ההיסטוריה שלו שהוא איש ימין, כמו שאתה, הנה, תכף קרדיט, כמו שאתה איש ימין, וכמו שסמוטריץ' איש ימין.
אוקיי, בסדר, בוא נשמע משהו, בוא נשמע משהו. תן לי לפיד במלחמה, בסדר? תן לי לפיד במלחמה, בבקשה.
הדרך שבה אני רואה אופוזיציה זה שכשיורים על אזרחי ישראל, האויב צריך לדעת שכולנו גוף אחד למולו.
יפה, זה אחדות, זה אחדות, זה בן אדם שמדבר על אחדות, ומדבר גבוהה גבוהה, ובחיים ממשיים הוא קטנה קטנה. קטנה קטנה, זה מה שהוא עושה, זה הפער, זה האנשים שאתם הבאתם. אגב, חבר'ה, יש היום פריימריז ביש עתיד, זר, הבאת לנו את רם בן ברק או מישהו, יש דרמה. חבר'ה, אנחנו נהיה פה, סליחה, אנחנו נהיה פה במשדר מיוחד, בוקר טוב לכם, משדר מיוחד לרגל הבחירות ביש עתיד, נהיה בכל המוקדים, שנייה, ברק.
הם כולם בתל אביב,
תן פה רק זה, אנחנו נעשה משדר מיוחד עם כל מוקדי הבחירות, במטות, יהיה לנו סקר מיוחד, מומו פילבר עם דיירקט פולס יעשו מדגם, סליחה, לא סקר, מדגם מיוחד, אנחנו נשדר אותו לקראת סגירת הקלפיות, וכמובן בכל המוקדים פרוסים, פרוסים הכתבים שלנו במיטב הזה, נדבר עם האנשים, נמצא איתנו הפרשן ברק סרי. ברק, האם את קו הדרמה גדולה הבוקר? בוקר טוב.
גילוי נאות, מעולם לא החלפתי מילה עם יאיר לפיד. אתה יודע, אני דיברתי לדעתי עם רוב הפוליטיקאים בישראל, ימין ושמאל, מעולם לא החלפתי איתו מילה. אבל, בואו נהיה הוגנים. אתה לא יכול במשך שנים ללעוג ליש עתיד, מפלגה דיקטטורית, אין פריימריז, אין באמת בחירות, אין שום דבר, וכשיש בחירות, להמשיך וללעוג להם. אז יש בחירות. עכשיו אני אגיד לך למה הדבר דומה. היה מנהיג מיתולוגי, הנה, אותו אהבתי, הערכתי, אתה יודע מה, אפילו הרצתי. קראו לו מנחם בגין. מנחם בגין שלט שליטה ללא עוררין במפלגת חירות, ופעם אחר פעם נבחר, גם כשאדם כמו שמואל תמיר קרא לו תיגר וניסה להיבחר, והוא נבחר. אז יש בחירות היום, וכנראה שיאיר לפיד ייבחר, אז הנה, עשינו חצי צעד קדימה במפלגת יש עתיד, ויש פריימריס. אני חושב שהיום בערב דווקא אין הרבה סיבות ללעוג להם ולצחוק עליהם ולהגיד להם בשביל מה פריימריס. ביקשנו פריימריס, הנה פריימריס, אלפה.
אוקיי, אני רואה, מקבל פה עדכון ראשון לפי הסקרים, הבוקר מרוץ צמוד בין יאיר לפיד לרם בן ברק במישיגן. אוקיי.
אגב, דבר שאני... אני לא מבין, יש ביקורת הבוקר, זה כן ביקורת מוצדקת שכל הקלפיות יהיה בתל אביב. אם אני הייתי לתת הערה בונה לראשי יש עתיד...
רק בתל אביב?
רק בתל... לא משנה, אבל צריך שיהיו קלפיות ולו רק בשביל הנראות, גם במקומות שהם מחוץ לתל אביב.
כן. כל הקלפיות של יש עתיד בתל אביב?
לפי מה שהבנתי, כל הקלפיות בתל אביב.
אוי, זה גאוני.
בסדר,
זה גאוני.
חבר'ה,
זה גאוני.
צעד קטן ליש עתיד... יש את רם בן ברק.
איפה בתל אביב? בטח רק צפון תל אביב.
לא, גם, אני לא יודע, בכל, בתל אביב. אוקיי, הנה, אני מעלה לך את הפתרון, אני נותן לך חומר, שיהיה לך מה ללעוג. ואחרי שדיברנו ואמרנו את זה, עדיין יש מפלגות שגם את הדבר הפעות הזה, אתה יודע מה, ישראל ביתנו של ליברמן, קיימת 250 שנה, אפילו את הדבר הקטן הזה עוד לא עשו. לכן אני אומר, יפה, שיחקתם אותה, התחלתם באיזה משהו. גם אם... ינון לועג וצוחק כמו שהוא צוחק כל הזמן, אבל בוא, התחלתם, רם בן ברק באמת רוצה להיבחר.
תצלמו את היד שלי, תראו את הפסים.
למה נתניהו, למה נתניהו לא אין לו את הזרוע הזאת?
חשוף זרוע קודשך.
למה נתניהו לא אין לו זרוע כזאת? למה נתניהו לא יכול להתגאות כמו שאתה מתגאה ולהגיד, תסתכלו על הזרוע, תראו איך אני, ראש המחנה האמוני, מניח תפילין. אני לא רוצה להגיד לך, שתגיד לי, תזלזל. מה אמר רוני מנה, שהפעם היה חבר קרוב שלו, היה מבאי ביתו, מזמין אותו לארוחות, מה הוא סיפר? רוני מנה, מה הוא סיפר על מה שביבי אמר לו על מהות התפילין וכמה בוז, מפאת כבוד התפילין וכבוד מסורת ישראל, אני לא רוצה לצטט מה רוני מנה אמר.
שרכוח על הכבוד, על המקום. שאתה, על הכבוד שאתה רוכש פה למסורת ישראל, לבית סבא, ישר כוח גדול.
אני רוכש כבוד גדול. אני באמת רוכש כבוד גדול.
אתה מכיר את השיר הזה? חשוף זרוע כה עוד שחם.
אתה רוצה לצאת בקריאה, ינון, זה ישמח אותך אם תראה איזה תמונה של נתניהו באיזה בוקר עם תפילין.
כן.
ישמח, יפה. אז אני אומר לך, אני משתתף בקריאה
שלך. אגב, הבנתי שיש תמונה.
איפה התמונה
גלוזה? הוא לא רוצה להוציא אותה.
אתם מבינים, ינון, הוא יכול להכחיש עד מחר. אני בכלל למדתי שהזיכרון שלו, הוא לא זוכר מה הוא אמר לפני חצי שעה. בטח לא זוכר מה הוא ציית. ינון כמה וכמה פעמים התייחס לסוגיה שמבחינתו היא מאוד כואבת. ראש המחנה האימוני, ראש הממשלה, מסרב בתוקף לראות עם תפילים.
סרי, די, במופלא ממך אל תחפור.
אוקיי.
אלחנן גרונר מהקול היהודי מצייץ, אי אפשר להמציא את זה, שני הפצועים בפיגוע בבקעת הירדן, הם אנרכיסטים פעילי שמאל שבאו לפעילות לטובת ערבים בבקעת הירדן, מאחל להם רפואה שלמה. לא, באמת אי אפשר להמציא את זה. לפני איזה חודש, חודשיים, גנבו מכונית לאיזה פעילת שמאל מטורללת אחת, שגם כן באה עם האנרכיסטים. היום פוצעים אותם. חבר'ה, אולי תבינו שהקדוש ברוך הוא רומז לכם משהו? אתה מבין?
שמה?
טוב, יש לנו מרועיינים היום בשעה הזאת, או שאני יכול להשמיע עוד כמה... אני רוצה לתת לך סקופ,
לא, לא דיברנו על חוק הגיוס, אז נדבר על זה עם יוסי
יושר.
נדבר על זה עם יוסי יושר. כן, מה הסקופ?
לא הציעו לעידן עמדי להשים אסור.
באמת?
כן.
לא ברצינות אמרו?
כן.
מי אמר לך את זה? מירי רגב?
לא משנה מי, אבל לא הציעו לו.
אז למה הוא הציעו?
עוד לא הציעו לאף אחד.
אז למה הוא...
גיששו איתו אם הוא יכול, אם הוא במצב להשתתף בטקס, באיזשהו אופן, באיזושהי קונסטלציה.
אבל בוא לא נסתלבט על עידן עמדי.
לא, אני לא מסתלבט.
לוחם.
סרי, אתה בטנטרום, אתה אי אפשר לדבר איתך.
לא, בסדר.
ואני זורק איזה, זה אתה בית...
אני רואה לאן זה הולך.
אבל שנייה.
אני רואה לאן זה הולך.
לאן זה הולך? אתה רואה לאן זה הולך.
התגובה שלו הצבנה אותך, ואתה כבר הולך להתלכלך
עליו. אני מתלכלך, אמרתי לך... לא נעים, אבל האמת היא שלא הציעו לו. זאת האמת.
עידן עמדי, אתה תותח ואתה לוחם ואתה דוגמה ומופת. גם אם הציעו לך וגם אם לא הציעו לך, וגם אם הציעו לך איזה משהו ואתה אמרת שאני מעדיף לשבת בבית להתייחד עם החברים שלי שנפלו, אתה תותח על.
בסדר גמור, סרי, הכל טוב, תרגיע. אתה כאילו, יש לך איזה פלונטר שאתה, החוטים אתה מנסה להתיר אותם וזה עוד יותר נסגר ונסגר.
איזה חוטים.
תרגיע, תרגיע, הכל טוב.
חוטים.
אני רק אומר, אתה יודע, בשביל שנדע קודם כל את העובדות, אם אנחנו רוצים להגיד את האמת, אז נגיד את האמת. לא הציעו לעידן עמדי להדליק מסוע, זה הכל פשוט. בדקו איתו את האפשרות שהוא ישתתף בטקס באופן כלשהו. הוא הבין את זה כנראה אחרת, הוא הוציא את זה. בסדר, הכל בסדר, אתה צודק, הוא באמת אותך. באמת שפו לעידן עמדי על מה שהוא עשה והכל.
אז אתה למעשה רומז שהוא ניסה לעשות כאן סיבוב על מארגני הטקס ועל טקס הדלקת המשואות.
למה אתה אומר מה אני רומז?
כי אתה רומז.
אבל אני אמרתי שהוא כנראה הבין לא נכון. למה אתה אומר אתה רומז דברים שלא רמזתי?
הבנתי.
למה? Why like this? Why like this?
אבל אתה מסכים איתי על דבר אחד, שגם אם הוא זמן להדליק משואה וגם אם הוא זמן לשבת בשורה הראשונה,
כן.
בשורה הראשונה בטקס.
גם אם בשנייה, כן.
גם בשנייה, גם שישית.
גם שביעית. בוא נמשיך, גם שביעית.
גם שביעית.
גם שמינית.
קורא מי, הנה, תשלם לי.
גם שישית, כן.
תשלם לי, אני לא מגיע, לא מגיע לטקס. קור לא נורמלי, הוא תותח בכל מצב.
מה זאת אומרת תשלם לי? 5,000 שקל, אתה מגיע?
לא, לכן אתה רואה, סליחה.
100,000 שקל.
100,000 שקל אני אדבר איתך.
אז אתה מגיע, אתה רואה? סרי, אז למה אתה אומר תשלם לי?
תשלם לי, תשלם לי סכום פעוט? לא, תשלם לי סכום גבוה, 100,000 שקל.
אז יש כל הלכת. אז יש על מה לדבר. אז בוא נגיד שיש על מה לדבר.
אתה רואה, אבל הוכחתי לך שאני 500 שקל.
500 לא.
לא מתייחס.
500 לא, אבל כאילו... אתה מבין, אין מה לעשות, חביבי. חבר'ה, תודה שהייתם איתנו, אני יודע שזה לא היה קל לפרקים.
103 ישראל במלחמה.
אוקיי, נמצא איתנו עכשיו הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, יושי יוסוע, שלום.
שלום, אלן, מה נשמע?
בוקר טוב, יוסי,
מה המצב?
בוקר טוב, בסדר גמור, איך אתם?
בסדר, היית באיזה שליחות או משהו?
למה? הוא היה כאן, הוא משדר כאן.
היה, היה.
הייתי שבוע בשיקגו עם פצועים, חלק חברים שלנו משיבה.
כן.
אספנו להם כסף, נשארו לעוד איזה סיבוב גם בניו יורק, היה מאוד מאוד מעניין, גם לשמוע אותם, גם לשמוע את הקהילה היהודית שם, גם הרבה מאוד דמוקרטים שמתפקחים, זהו, היה מעניין, בהזדמנות תרצה נרחיב על זה, יש לנו המון עניינים ביטחוניים.
מה, אבל טוב, אז על מה אתה רוצה לדבר?
מה שאתה רוצה, אתה רוצה על הצפון, האמת אני בצפון עכשיו, אני דרך לפגוש איזה גורם ביטחוני, ושמעתי את השיחות שלכם, רציתי לספר לך שאפילו הווייז לא עובד פה.
כן, אה?
תקשיב, אני אמור לפגוש אותו באיזושהי נקודה, אני אצלת לך בדרך, אין ווייז.
כן, חזרנו לימים ששואלים נהגי מוניות.
חזרנו לימים מהם, ואני מתחבק גם לדברים שאמר סרי לגבי קריית שמונה, והעובדה שהיא התרוקנה, אנחנו מדברים על 4,000 איש שנשארו, ומתוך 24,000, המספרים האלה ילכו וירדו אחרי התקרית אתמול, ואחרי שאני אומר את הדברים האלה, אני כן רוצה להתחבר לדברים שלך בהקשר של ה... תוצאות הלא רעות של צהל מול חיזבאללה, אנחנו כן דוחקים את כוחות רדואן באופן משמעותי, דחקנו אותם מקו המגע ל5 קילומטרים, יש לו לא מעט הרוגים, לא 350 כפי שמנית, 300 וקצת, זה כולל כלל הארגונים לחיזבאללה, סדר גודל של מעל 250, גם ביניהם מפקד כוח רדואן, לא לשכוח שגם הוא נהרג מאז תחילת המלחמה. ביומיים האחרונים אנחנו לוקחים לו יכולות אוויריות.
מי נהרג?
מפקד כוח רדואן לפני מספר חודשים.
אוקיי,
זה הישג משמעותי בלחימה, לא לשכוח את זה. אנחנו פוגעים לו ביכולות אוויריות, כשאנחנו מדברים על האוויריות, אנחנו רואים כאן פינג פונג במתקנים או ביכולות אוויריות בשני הצדדים. הוא מכוון ליאבה שלנו באזור מירון. לפי פרסומים שלו, הוא כיוון בתחילת השבוע גם לסוללות כיפת ברזל שלנו, הוא יודע, מכיר את המיקומים, לא צריך לומר לו אף פעם מה הצליח, מה לא הצליח, לדעתי זו טעות, גם כשלצבא שהוא מפרסם את זה, וגם כשחלק מהעיתונאים לא צריך לדבר,
יוסי.
הוא יחשוב שהוא פגע, זה דבר אחד, אז אנחנו כן לוקחים לו יכולות, אנחנו החזרנו את חופש הפעולה האווירית בלבנון, אני מזכיר, ערב המלחמה מטוסי צהל כבר לא גייצו את שמי דרום לבנון ולא אספו מודיעין, הימים האלה חשובים גם לאסוף מודיעין בזמן אמת, לאפשרות של התלקחות ומלחמה. אנחנו עלינו עוד קליק שניים בתקיפות, וצריך פה, שני הצדדים אנחנו אומרים שהם לא רוצים מלחמה, אז אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו לא נגררים אליה מבלי שאנחנו רוצים, כי יש לנו את החזית בדרום שעדיין פתוחה. ולגבי החזית בדרום שפתוחה...
רגע, יוסי, בוא, לפני שאתה עובר לדרום, תן מילה, מילה, בוא נשאר עדיין בצפון. תראה, אין חולק על באמת הביצועים, היכולות הסופר מרשימים של צהל, גם בדרום, גם בצפון, ניגוד מוחלט לכל נבואות הזעם והזרות שהיו ערב המלחמה לאחר הטבח בשביעי באוקטובר. אנחנו גם מבינים שהצהל יותר ויותר מגדיל דווחים, מגדיל יעדים, בעל בק בלבנון.
נכון.
השאלה, מה היעד? לאן זה הולך? מה האסטרטגיה?
הגדרת הדרג המדיני וצהל יחד היא לשמר את לבנון כזירה משנית. וברגע שזה זירה משנית,
אבל אתה מגדיל את היעדים,
ולכן אתה, מה שאתה עושה, אתה קורא עכשיו יכולות רק כדי לקחת לו כמה שיותר אמצעים ופיתוחים, בעיקר בעולמות ההגנה האוויריים, וזה כואב לו, בעולמות הקדבם אם זה כואב לו, כמו שהאמריקאים מחבשים אותנו, האיראנים מחבשים אותם, ולכן יש מאמץ בסוריה, אנחנו פוגעים להם בהמון, לא רק באמל"ח, אלא גם בהמון יועצים איראנים, והם מדירים עכשיו את רגליהם מסוריה, את כמה שהם יכולים, הם צמצמו, האיראנים צמצמו באופן משמעותי, את הנוכחות של האנשים שלהם שם, כי כל הזדמנות שיש לנו, אנחנו תוקפים אותם. אבל אני פה חולק עליכם לגבי עזה. את עזה אנחנו פתחנו מאוד מאוד יפה, והביצועים גם בשיפה לא רואים בכלל.
עכשיו, בשיפה עכשיו, בסיבוב השני.
כן, בוודאי. אבל במשך 3 חודשים, נניח וצהל עשה טעות, ולא פתח סימולטנית את המלחמה, זאת אומרת, גם בחאן יונס וגם ברפיח. לפני 3 חודשים הוא כבר יכול היה לעבור לרפיח, כשהיו לו מספיק כוחות, וזאת תקלה חמורה שצריך לתחקר אותה ולדבר עליה. למה לא פעלו ברפיח? לא עכשיו כשהלחץ לאמריקאי כבד.
רגע, אולי כי הדרג המדיני... בוא, יוסי, אז יש לי תשובה, אולי.
שני דברים.
רגע, לפני 3 שבועות, הרמטכ"ל הודיע שצהל מוכן לפעולה ברפיח, אבל אתה יודע, כמו שראש הממשלה אומר, הדרג המדיני מחליט, הדרג הצבאי מבצע, מחכים להנחיית הדרג המדיני.
ברק, אני לא מדבר על לפני 3 שבועות, אני מדבר על 3 חודשים. אנחנו בחאן יונס כבר תכף 4 חודשים. בזמן הזה במקביל יכולנו להטיל עוד אוגדה לכיוון רפיח.
תגיד לי, אבל יוסי, אתה מתעלם ממה שקורה? אתה מתעלם ממה שקורה? הנושא של רפיח הוא הנושא הכי בוער היום בסדר היום העולמי.
לא, סרי, הוא היום בוער. לפני 4 חודשים, 3 חודשים, הייתה לנו את כל הלגיטימציה לפעול גם ברפיח. לא היה את הלחץ הזה. אל תתבלבל, לא היינו באותה נקודה.
אז הצבא אשם?
שני גורמים פה, גם הצבא וגם דרג מדיני. היום זה דרג מדיני, החלטה שלו. זה החלטה שדרג מדיני יכולה לקבל אותה בחודש חודשיים האחרונים. לפני 4 חודשים יכולנו לפעול ברפיח.
כן, אבל אולי ההיגיון...
תן לו לדבר, למען השם, תן לו לדבר.
אולי ההיגיון... רגע, מילה, תן לי לכוון אותו. אולי ההיגיון היה מתחילים בצפון הרצועה, עוברים למרכז הרצועה.
אני עונה לך על זה, ברק. אתה צודק, התחלנו, אני מקבל את ההחלטה, נגיד ואני מקבל את ההחלטה שאמר לי גורם בכיר במטכ"ל, הלכתי על מרכז הכובד בעזה. אם לא הייתי הולך על עזה, היית מבקר אותי. בסדר, אני מקבל את זה. סיימת עם עזה. ברגע שסיימת עם עזה, והיו לך
מספיק... טוב, מה קורה עכשיו בשטח? הבנו.
עכשיו, אני הייתי גם, מילה הייתי אומר לגבי, תכף אני מדבר על חרדים ועל הפיגוע באוג'ה, צריך לשים לב, האירוע באוג'ה, בשבוע שעבר, מלבד הפיגוע שהיה כאן...
בפיגוע באוג'ה זה דוץ, זה פגעו באנרכיסטים.
איזה דוץ, על מה אתה מדבר? היו שם אוטובוסים של ביקת הירדן, שבנס...
זה הבדיחה, יוסי, שפגעו באנרכיסטים שם, נו, נפצעו שם אנרכיסטים.
אוקיי, אוטובוס, שני אוטובוסים...
בדיחה לא מוצלחת, יוסי, תמשיך
הלאה. שמסיעים את התלמידים, זה אירוע שעלול היה להיגמר באמת אחרת. אני מזכיר לכם, זה מתווה פיגועים של אינתיפאדה השנייה, שעוד ינון מגל הזיה כתב שטחים, שעושים את הפיגועים, מבצעים את הפיגועים בכביש 90 בדיוק באזור הזה.
נכון.
ובתחילת השבוע, סוף השבוע האחרון, חדרו שני מחבלים ירדנים לשטחנו עם קלצ'ניקוב. אני לא מבין למה הם הלכו מכיוון האוג'ה עד לפצאל ברגל, שם הם נעצרו על ידי הרבשת, והם אמרו שהם בדרך ליפו. צריך לשים לב מה קורה בגבול ירדן, אנחנו חייבים לסגור את הגבול הזה. צהל כבר צועק מספר שנים, זה פרויקט שצריך עלול לעלות בחיי אדם. אנחנו מברכות שמתחילות מאיראן.
אגב, מילה רק על ירדן, רק על ירדן, אנחנו מתחת לרדאר, לא מראים את זה, אני רואה את זה ברשתות ובכל מיני קבוצות. יש שם כמעט מדי יום הפגנות סוערות ברחובות בירדן.
אחד אתה צודק, שתיים, תשים לב שאפילו בהודעות השבק השבוע, תפיסה מטורפת של אמצעי לחימה, הוא לא מזכיר את המילה ירדן. כאילו זה לא עבר מירדן. נתפסה חוליה שהייתה בדרכה מאיראן ליהודה ושומרון. נזהרים בכבודם של הירדנים. כמות המלח מטורפת, ותזכרו, זה מה שתפסנו. מה עם כל מה שלא תפסנו, אני מזכיר לכם, הגבול פרוץ מנמל התעופה רמון ועד הכנרת. וצהל תגבר שם וזה לא מספיק. זה נקודה האחרונה. בהקשר של גיוס חרדים, חבר'ה, אנחנו פה באירוע גדול, לעניות דעתי...
אין ספק.
החרדים גם לא מבינים מה קרה פה בחברה החילונית ובציונות הדתית מאז המלחמה. אנחנו, צהל, קודם כל צריך וחייב המון חיילים ודגש על לוחמים. רק אגף השיקום דיווח בתחילת השבוע על 6,400 פצועים אצלו, מטופלים אצלו. יש לנו עכשיו, נכון עכשיו, כמעט 600 חללים.
מבחינת סדרי כוח, כמה המלחמה הזאת נטרלה? הרוגים, זיכרונם לברכה, אחד-אחד, ופצועים. כמה מלחמה מאז תחילתה, מבחינת סדה, כמה כוחות היא נטרלה בצהל?
זה המספר פחות או יותר.
אבל אם אתה רוצה לפרוט את זה לאוגדות, למשל, כמה זה, כמה...
תעשה סביב ה-7,000 לעניות דעתי, והמספר יעלה, הוא יעלה בפוסט-טראומה. כי אנחנו רואים ככל שחולף הזמן, יותר ויותר חיילים וגם חיילי מילואים, פונים לטיפול נפשי, והמספרים האלה...
תראה, אז אפשר, יש כל מיני ג'ובניקים שאפשר להסיט אותם לקרבים, יש בעיה.
אבל הם עם פרופיל נמוך.
לא, יש הרבה עם פרופיל גבוה שהם...
איפה?
בכל צהל.
בכל צהל.
יש הרבה משתמטים חילונים גם. יש הרבה משתמטים חילונים.
אני ראשון איתך.
כן, בבקשה.
אני ראשון
איתך. יפה. בואו נסכים על דבר אחד.
אל תעשו לי פה עכשיו פלאפות.
אל תעשה פלאפות אתה. כל המשתמטים לא בסדר.
אבל תקשיב, אתה תדע גם לי לסיים, אתה יודע. אתה לא מפסיק לדבר. חבר'ה, בלי לעשות פלאברות עכשיו, לעשות עלינו הוואנטה עכשיו, שצריך עכשיו דחוף דחוף חיילים, כי גם אם עכשיו מגייסים, אז גם לא כל החרדים הם עם פרופיל גבוה, וצהל לא ערוך לכל היחידות שלו להכניס עכשיו אלפי חיילים חרדים. תפסיקו לחרטט.
רגע, תפסיקו לחרטט. תן לי, תן לי מילה לפני זה. תן לי מילה. אתה יודע, כל פעם
לא, אין לך, לא, יש לו דקה אחרונה. לא, יש לו דקה.
אתה לא יכול כל פעם להגיד, אבל גם החילונים, אבל גם הערבים, כולם, כל מי שיכול צריך להתגייס, כי הצבא היום צריך יותר מ-7,000
איש. עידון, לפני זה בוא נחזור למספרים שהיינו בהם ב-2016 של גיוס חרדים.
בסדר, בינתיים צהל קיצר את השירות הסדיר שלו, צמצם את הימי מילואים שלו, שחרר אנשים, תפסיקו, נו, באמת.
עידון, כמה פעמים שמעת את זה ממני?
בסדר, נו, אוקיי, אז עכשיו,
יוסי,
אתה, תסלח לי, אתה אידיוט שימושי של השמאל, של הקמפיין שלהם לפרק את הממשלה, לא קרה פה.
יוסי, גם השביעי באוקטובר זה קמפיין. רגע, יוסי, אני אעזור לך, לשיטת עינון, השביעי באוקטובר, העובדה שצבא, גוף מקצועי בא ואומר צריכים עוד 7,000 חיילים, זה ניסיון שלך ושל הרצי הלוי ושל כל המיליה הצבאי להפיל את ממשלת הימין. קשקוש מקושקש, ינון מגל, הצבא צריך 7,000 איש, אף אחד לא רוצה להפיל את הממשלה, צריכים חיילים.
יש לנו מרואיין, אתה לא מפסיק לדבר. טוב, נגמר הזמן, יאללה יוסי, ביי, תודה. להתראות, ביי. פרסומות. שמע, בעקבות ה... אני מצחיק את עצמי, בעקבות ה...
לא, אבל שגע אותי עם הצבא. תראה, אתה שומע, אני גם שושע, אבל אני שושע בגללך, אני רק לא מבין על מה יש לי את משושע.
הנה, בעקבות הפיגוע בביקה שבו נפצעו אנרכיסטים, אז ממתי אנרכיסטים יש עכשיו דרישה להקים יישוב במקום הפיגוע.
העיקר שאתה משושה, תבין, הכל בוער, הכל צפון, דרום, בקעה, אבל ינון מבסוט, ינון מאושר.
מרמרת בבוקר, מרמרת
למרמור,
אתה מכיר
מרמרת
בצהריים, כל היום ממורמרים,
כל נהדר,
סירים ממורמר, אנחנו על הבר, הערב כבר נגמר, נשמע לי קצת מוזר. כן.
בסדר, איך אומרים? הכל בסדר, הכל נהדר. דש חם, חבר'ה, מקריית שמונה, מטולה, שלומי,
סירים ממורמר, אצל ינון הכל פיקס.
הכל פיקס אצל ינון, מצב רוח מעולה.
ברור, יש לי אימון היום. מה שמטריד אותי עכשיו, יש לי אימון כושר, נו, כאילו.
כמה פעמים בשלוש חיים?
שלוש, כעיקרון שלוש.
פרטי,
מאמן, כן.
אתם מבינים מה זה אליטה? זה אליטה שמגינה על אליטה. קם בשיקון למד בביתו המפואר, מגיע כאן לרמת השרון,
חוזר מפואר, איך בלמד יכול להיות מפואר?
מפואר, בוא, מפואר. במושגים של זה, ככה כן. זה. מגיע עם המאמן הפרטי,
הכל
אליטה.
הכל הלמד ובבלי, זה הכל שיקונים, כמו, אינון, כמו בסדרות כן, ובירוחם.
אתה מבין, שיקון בדלת, שיקון
בכל שעה, בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
בוקר טוב לך, סרי, בוקר טוב לכם, גם כן בוקר. תשמע, אלחנן גרונר מהקול היהודי ממשיך לעדכן, פעילי השמאל שנפצעו בפיגוע בבקעה הבוקר היו ברכב החדש שקנה להם ארגון מסתכלים לכיבוש בעיניים, אחרי שהקודם נשדד מהם בידי ערבים. הפעילים נפגעו בפיגוע כשחזרו מלילה של שמירה מפני אלימות מתנחלים במאחזון בדואי ליד מבואות יריחו. מי שהעניק להם טיפול רפואי היו מתנחלים מהאזור.
אתה מבסוט אש מהדיווחים של גרונר. אבל בואו נגמור את העניין הזה של המאמן הפרטי, אפשר או שלא מעניין אותך? אפשר?
בטח.
יופי, אז בואו, אני כבר הרבה זמן טוען, אומר את זה לינון, גם בשידור, גם במקומות אחרים, ינון הוא אליטה.
במקומות אחרים שאי אפשר כאילו...
לענות, אבל בואו עכשיו, ינון הוא אליטה, ינון מגל הוא אליטה שמתיימרת לייצג את כל...
במה אני אליטה?
ישראל, איך אומר אבישי בן חיים, ישראל השנייה והשלישית. במה אני אליטה? אתה אליטה, אתה גר בשכונה מאוד מאוד יוקרתית בתל אביב.
איזה שכונה יוקרתית?
שכונה מאוד מאוד יוקרתית. אתה מנהל אורח חיים מאוד מאוד, לא נגיד רעפתני, אבל ממש ממש לא ישראל השנייה.
איזה אורח חיים?
אתה חמוש במאמן כושר. תגיד לי, מי שלוש פעמים מאמן כושר פרטי? כלומר, ינון מהאליטה לא ילך לחדר כושר, או אני יודע, סתם יתאמן באיזה מקום עלום. הוא מקבל, הוא סוחר את שירותיו של מאמן כושר פרטי. עכשיו, ינון מגל הוא אליטה שמגן על אליטה. ברית האליטות, האליטה השנייה שהוא מגן עליה, הבחירה, זה האליטה שמייצג בנימין נתניהו, שאין אליטה גדולה ממנו, אבל זה ככה הסיפור, אנחנו אליטה, אבל אנחנו משחקים אותה, נרדפים, מייצגים את ישראל השנייה, פריפריה, מזרחים, חרדים, אבל זה לא המצב, כי באורחות חייכם, אתם שניכם נמנים על השפיץ של השפיץ של האליטה. תגובתך, ינון.
לא, עדיין לא הבנתי במה אני אליטה, ולא הבנתי איזה אורח חיים רעבתני אני מנהל.
ברמות השכר שלך אתה אליטה. ברכב
אליטה? מה זה קשור? מה, בן אדם עשיר הוא אליטה?
בן אדם, יפה, אדם עשיר הוא אליטה.
לא, אני לא נותן את עצמי כעשיר, אני רק שואל, בן אדם עשיר באליטה?
אתה אדם עשיר.
עומר אדם הוא אליטה? אייל גולן הוא אליטה?
אליטה כלכלית,
יש להם ים כסף.
אליטה כלכלית, אליטה כלכלית.
אני אליטה כלכלית?
אתה אליטה חברתית.
אני איש שמקבל משכורת, אני אליטה כלכלית?
אתה מקבל הרבה. בסדר, משכורת גבוהה,
אוקיי.
אתה...
מי שמקבל משכורת הוא לא אליטה.
לא, לא, אורחות חייך, לא, אני אתן לך את הדוגמאות. אתה מקבל משכורת גבוהה, אתה חי בשכונה יוקרתית, אתה שלוש פעמים בשבוע עם מאמן כושר, אתה חי חיים, אתה יודע מה? במאיון, אם לא, עוד מעט אתה באלפיון, אם תהיה הצעה טובה מ-12-13, אולי תגיע גם לאלפיון, ואתה אליטה שנהנית לדבר בשם החרדים, הפריפריה, המזרחים, הנתקעים, הנרדפים, אבל אתה אליטה כמו בנימין ביבי נתניהו.
איזה אליטה? מה אליטה? מה אתה רוצה? שיש לי מאמן כושר, אני אליטה? מה אתה רוצה? שיש לי משכורת יחסית גבוהה, אני אליטה? מה זה שטויות האלה? אליטה כלכלית זה אנשים שעושים מיליונים, זה אנשים שמנהלים במשק, שיש להם חברות, זה אליטה.
אתה לא אלפיון.
זה איך אתה...
אתה מיליון, אתה מיליון.
אין לך מושג על מה אתה מדבר.
אתה לפי השכר שלך שאני יודע מה הוא, פחות או יותר.
איזה מיליון,
איזה מיליון. אתה נמנה על המיליון, אבל בד בבד משחק אותה איש ישראל השנייה, ליבו יוצא לפריפריה, למזרחים, לחרדים ולכל הנרדפים, כשהוא מנהל אורח חיים. עכשיו, אם היית באמת, באמת איש שלא מהאליטה, אתה לא היית גר בשיקון, אתה יודע מה? גם לגור בשיקון למד, יש בזה משום האמירה. אני שייך למקום הזה, לא שייך למקום אחר.
כל האזור הזה של תל אביב הוא בכלל לא אליטה.
על הפנים, איזה, על הפנים.
איזה, אין לך מושג מה,
לא, אין
לך מושג מה זה אליטה.
הגעתי מתימן שלשום.
אין לך מושג מה זה אליטה. אין לך מושג מה האזורים טובים בתל אביב.
שיקון למד.
זה, שיקון למד ובבלי זה לא אזורים טובים בתל אביב.
סופר טובים.
זה אזורים של, איך זה נקרא, של...
סופר טובים.
מעמד...
בינוני פלוס פלוס. פלוס.
איך זה נקרא? נו, ברח לי המילה.
ינון, עזוב אותך, נו, אתה מדבר איתנו כמו עולים חדשים, בורגנים. אנחנו לא יודעים.
זה שבורגנות, זה... בורגנות תל אביבית, בורגנות תל אביבית.
אוקיי, אתה מסכים שאתה בורגני תל אביבי?
אני בורגני.
אתה מסכים שאתה בורגני תל אביבי?
אני אומר לך מה האזורים שבהם אני חי.
נתת,
אני אומר, מסביר לך מה...
אוקיי, אתה לא אליטה, אתה בורגני תל אביבי, אופייני.
בסדר, אז אני בורגני תל אביבי, בסדר.
אז באיזה זכות אתה...
אני הקלאסיקה של בורגני תל אביבי.
יפה, אז איך אתה יכול לייצג את כל מי שאתה מתי, חרדים, בתושבי עיירות הפיתוח,
בקריית
שמונה,
בשדרות. זה לא סותם את הפה.
זה כשאין מה להגיד, כשאין מה להגיד.
שקט!
או שרים או צועקים. נו, שומע, שומע.
אני, כן, הזהות שלי היא קודם כל במקומות שלא יכולים להיות אליטה במדינת ישראל. אני קודם כל יהודי, אני הולך לבית כנסת, אני נמצא בגוש האמוני, אני חבר בקואליציה שבה אנשים, אני מרגיש קרבה וזהות קודם כל עם האנשים, עם החרדים, עם המזרחים, עם הציונות הדתית, אני בקואליציה הזאת, ולכן לא יעזור כלום, תמיד אני אהיה מוקצה. בכל מקום, אני איך אני באליטה? מה אתה חושב שאני מסתובב בקוקטלים של האליטות? מה נראה לך שאני נמצא? תראה מי היה אצל אייל ולדמן, שם האליטה, אתה מבין? מה אתה סתם מקשקש? כל היום, בבלי, יש לך, שנייה אני מדבר. תהיה בשקט.
תגיד לי כשאתה מסיים. אל תגיד לי תהיה בשקט. תרגיע, אל תגיד לי שתהיה בשקט, אל תגיד לי.
ככה, בסדר.
אתה אוקיי, בוא, תרגיע אתה,
אין לך מושג מה זה אליטה, אין לך מושג מה זה בבלי, ואין לך מושג מה זה למד, אתה לא מכיר את תל אביב, זה סתם שיקונים, כן, שנמצאים של בורגנות, שחיה באזור הזה שקרוב לה, אין לזה שום סטייל, אין לזה שום קסם, אין לזה שום דבר, זה לא המרכז שהוא מגניב, זה לא הדרום שיש בו איזושהי חיו, איזושהי הגנבה, זה לא הצפון העשיר, זה לא צהלה, עושה מזה, אין לך מושג על מה אתה מדבר בכלל, אתה מדבר אליטה, אני מגמרי, איך בן אדם שמקבל מזכורת, כן, מאמצעי תקשורת, יכול להיות באליטה הכלכלית, אנשים פה מגלגלים מיליונים בישראל, אנשים בעלי חברות, אנשים שמניעים את המשק, זו אליטה כלכלית, אנשים שיש להם מיליארדים, אנשים, אתה מדבר על מזכורת, זה, כן, המזכורת שלך יותר גבוהה, כמה אבלים ושטויות, אז מה, אז בגלל ש, אז אני בן 55, כן, כן, החלטתי שאני משקיע בכושר ויש לי מאמן, או באמת, כאילו, זו אליטה, זו אליטה. איזה אורח חיים רבתני. במה, תן לי דוגמה אחת, אחת, לא, לא הרבה. תן לי דוגמה אחת לאורח חיים רבתני בחיים של ינון מגל. בבקשה, תן לי דוגמה אחת.
כנראה שנגעתי כאן בנקודה הרבה יותר כואבת.
לא יוצא, לא, לא נוסע על אוטו מפואר, לא טס לחול, לא טס לחול, לא מסעדות, לא שום דבר, אין לי בחיים שום דבר, הכל בצניעות.
רגע, אז אני, מה זה צניעות? תקשיב רגע,
תן לי דוגמה, אמרת רבתני, תן לי דוגמה. תן לי דוגמה אחת. תן לי דוגמה אחת לאורח חיים רבתני.
להשיג מאמן כושר פרטי 3 פעמים בשבוע, זה סופר רבתני. אני לא מכיר הרבה אנשים שמעסיקים מאמן כושר פרטי 3 פעמים בשבוע.
כמה היא נוצרה? כל היום ינון מגל, ינון מגל, ינון מגל, ינון מגל.
רגע, אתה מוכן לדבר? נגעתי כנראה בלי משים בנקודה מאוד מאוד כואבת. איך הוא מתעצבן, איך הוא צועק, איך הוא משתגע, כי ככה, נגעתי בפער האדיר שבין מה שהוא רוצה לשדר לבין מה שהוא בפועל. בדיוק כמו בנימין נתניהו. איך אומרים? נהנים מאוד מאוד לחיות ברמת חיים גבוהה. נהנים מאוד מאוד ליהנות ממנעמי החיים, במקרה הזה תל אביב.
איזה מנעמי החיים?
בוא, אני לא.
איזה מנעמי החיים?
תקשיב, אני לא יודע.
איזה מנעמי החיים?
איפה אתה אוכל ואיפה אתה זה.
אז אתה לא יודע, אז למה אתה מדבר?
אני יודע, אבל כמה אתה מרוויח.
אז למה אתה מדבר אם אתה לא יודע?
אתה מרוויח הרבה,
אבל למה
אתה, ואתה נהנה ממנעמי החיים.
איזה מנעמי החיים?
ואתה עושה דברים שעושים באליטה.
אתה מקשקש.
הרבה מהאנשים לא יכולים לגור בשיקון למד, ובעניין הזה, אני נותן לך דוגמה, אני נותן לך מחמאה, אתה דומה למוסר הסדחה בנימין נתניהו, שגם כן בשפיט של השפיט של האליטה, איש ששווה 50 מיליון שקלים, נהנה לאכול במסעדות יוקרה לא כשרות, בכל רחבי העולם, נהנה לנסוע במקומות הכי רעבתניים, ובד בבד עם זה, משחק אותה, באמת שליבו יוצא לפריפריה, לחרדים, למעמד הנמוך, לישראל השנייה ולישראל השישית. בלוף! זה הכל, וזה שאתה מתעצבן, מלמד שכנראה נגעתי בנקודה נכונה.
כנראה נגעת בנקודה נכונה. מאוד מטריד לי. תשמע, סרי, אתה יושב פה כל תוכנית, ועושה ניתוחים של ינון מגל, או שאתה מלא קנאה, או שאתה ממורמר.
פרגון, מפרגן.
או שאתה מפרגן.
רק אני אומר, בוא, אתה גר בשיקול לעמד, אל תשחק לי אותה, אתה יודע, מייצג. אני גר באשדוד, אני לא משחק אותה מייצג את הפריפריה ולא כלום. אתה גר בלמד, משחק אותה מייצג פריפריה.
הבעיה היא שאתה דבוק לישבן של האליטה. זה ההבדל בינינו. ההבדל בינינו, שנייה, תן לי עכשיו לענות לך. העניין הוא שאתה רוצה להיות באליטה. אתה דבוק לישבן של האליטה.
מי זה האליטה?
אתה משרת את האליטה. אתה יושב באולפנים שלהם של האליטה. אתה משפרר את האליטה. אתה אומר מה שנכון לאליטה לשמוע. אתה עבד של האליטה. זאת הבעיה. אני בן חורין. אני אומר מה שאני רוצה. אני יהודי גאה, ואני לא מתבייש להגיד את הדעות שלי, גם כשהאליטה שונאת אותי, וגם כשהאליטה רוצה להשמיד אותי, וגם אחרי שהאליטה השמידה אותי, וגם אחרי שהאליטה הרגה אותי. אני בן חורין. אני לא דופק חשבון. אתה משרת של האליטה, זה ההבדל בינינו. אני לא צריך, אני לא משחק איזשהו משחק. אתה משחק משחק. כל היום מדקלם את הדקלומים שלהם, בחרידים, 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 ביבי, 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 ביבי. ככה זה, כאילו, כל זה. מי, כאילו, אתה לא מתבייש, זה מה שיצא ממך, שהגעת מאשדוד, כן, זה מה שיצא ממך, שאתה משרת, שאתה משרת את האליטה, אתה בא אליי בטענות שאני לא אליטה, אני לא חלק מהם, הם מתאהבים אותי, הם שונאים אותי, הם היו יכולים, היו משמידים אותי עוד פעם, הם רק קשה, מה לעשות, בן אדם שמת, קשה להרוג אותו עוד פעם, חזרתי להם מהגיהנום עם חרבות בידיים, והם לא יודעים, לא, והם לא יודעים איך לאכול אותי, אבל אני בן חורין,
גם אני בן חורין,
אני אומר מה שאני רוצה, אתה משרת שלהם, זה ההבדל בינינו.
טוב, אז אני בן חורין, בניגוד אליך שמקבל כסף מערוץ 14, אני לא מקבל גרוש מהאולפן של ערוץ 12, הנה אני קורא כאן לחיליק שריר, לאבי וייס, לגיא סודרי, איך אומרים, ינון מגל טוען שאני מרוויח, שאני משרת, אולי תשלמו לי עבור השירותים.
לא אמרתי שאתה מרוויח, אמרתי שאתה משרת שלהם. לא אמרתי שאתה מרוויח.
בן חורין אמיתי, גר באשדוד, לא משחק אותה, אחי בגובה העיניים, לא אומר ככה ועושה ככה, אומר בדיוק מה שאני חושב, זה מה שאני חושב, יש לי ביקורת עצומה על השמאל, אני אומר לך עוד דבר, אני גם איש ימין, אתה יכול ללוג עד מחר, בניגוד לבנימין נתניהו שלטעמי בכלל לא איש ימין, שהוא הכל בהתאם לפוזיציה, ואתה משפרר אותו בהתלהבות אין קץ, איך אומרים, גם זה אדור, גם זה זמני, וגם זה ישתנה בקרוב.
בסדר, כשתחרוג משורת המקלה של האליטה פעם, תעדכן אותי, תשלח לי וואטסאפ. שלום עורך הדין איציק בונצל.
שלום, שלום לכם. בואו, הקשבתי לכם בקשב רב, והנושא הבא, אני בטוח ששתיכם תהיו בהסכמה מלאה, ואנחנו נסכים כולם שהאליטה של מדינת ישראל, אלו הם החיילים שנלחמים כרגע בעזה ובצפון, אלו הם אותם קדושים שנהרגו על קידוש השם למען כולנו, אלו והמשפחות השכולות, אלו הם האליטה האמיתית שבאים מכל גווני הקשת, הן מצפון תל אביב, הן מקריית ארבע, הן מהשומרון, אלו האליטה שלנו, ובזה אני בטוח ששניכם תסכימו ולא תהיה על זה מחלוקת.
אני מסכים שכך צריך להיות, אני לא בטוח שזה המצב אצל כל המקומות במדינת ישראל, אבל אני חושב שאתה צודק שזה מה שצריך להיות. בכל מקרה, צריך לציין שאתה אבא של עמית בונצל, זכרו לברכה, השם יקום דמו, מפקד בסיירת צנחנים.
נכון, נכון. אוקיי. אני אבא של עמית, כן.
עכשיו, אתם 50 משפחות שכולות דורשות להרחיק את איימן עודה מהכנסת, מה הסיפור?
כן, אנחנו הגשנו אתמול קובלנה לוועדת האתיקה של הכנסת לאחר דברים מכפישים שאמר חבר הכנסת עודה על בימת הכנסת, ללא רסן פער את פיו הפעור וירה לכל עבר בטענות קשות נגד אותם חיילים ואותם קדושים שמאפשרים לו לדרוך על האדמה הזאת ולחיות פה ברוגע ובשקט עם בני משפחתו בלי שהוא תורם כלום ומאומה לעם ישראל, שמדברים על נשיאה בנטל, אלה הדוגמה, ועליהם לא מדברים כמעט, אלה הדוגמה לאותם אזרחים שחיים פה, איך נגיד את זה, בללה-לנד של החיים, אין להם לא חובות, רק זכויות, ילדי מחבלים מקבלים קצבאות מביטוח לאומי, עומדים חברי כנסת מטעם, חברי כנסת ערבים, על בימת הכנסת ופעם אחר פעם משפילים אותנו עם ישראל ובמיוחד פוגעים בחיילינו שנמצאים כרגע בקרב ובגיבורים שנפלו. החלטנו לא לעמוד בשקט אלא לעשות מעשה, וכפי שאמרתי בשם 50 משפחות מחרבות ברזל, סליחה, 50 משפחות מחרבות ברזל, הגשנו קובלנה ליושב ראש ועדת האתיקה ינון אזולאי. אתמול היינו בכנסת לוודא שחברי ועדת האתיקה קיבלו את הקובלנה, ולוודא שסוף סוף אחרי תקופה מאוד ארוכה ינון אזולאי יכנס את ועדת האתיקה וישתמש בכוח של ועדת האתיקה להרחיק את איימן עודה מהכנסת עד כמה שמאפשר החוק.
אגב, ינון אזולאי, רק מילה, אולי החבר כנסת הכי יעיל, הכי רציני, הכי מקצועי,
את זה נבדע בתוצאה, אם הוא הכי יעיל, הכי מקצועי, ואם הוא לא פחדן, כפי שהיו פחדנים כמה חברי כנסת ומנהיגים שקוראים לעצמם ימניים, ואפשרו את המשך שירותו של אופר כסיף בכנסת. לכן אני עדיין, אני מכבד מאוד את ינון אזולאי, אבל אני מבקש לבחון את מה שאתה אומר, במבחן התוצאה, שוועדת האתיקה תממש את הזכות שלה, ואם אני לא טועה, יש לה אפשרות להרחיק אותו עד חצי שנה ממליאת הכנסת, אם אני לא טועה. שם יהיה המבחן של ינון אזולאי. לא התרשמתי אחרי שיחה איתו שלשם זה הולך, אבל אני לא רוצה להביע את עמדתי טרם שהתקבלה החלטת הוועדה. הגיע הזמן שאנחנו נעשה סוף, גם אנחנו משפחות השכול וגם אזרחי מדינת ישראל, לדבר הזה של חברי כנסת ערבים שהם פה.
גם יהודים, גם יהודים, כסיף.
גם יהודים, סליחה, גם יהודי כסיף, נכון, גם כסיף. עושים פה ככל העולה על רצונם. אבל אנחנו, כמו תמיד, גם האשמים במה שקורה. אני פניתי לחברי כנסת ולשוב ראש סיעת הליכוד, וביקשתי ממנו שעולה חבר כנסת ערבי לדבר במליאה, שרוקנו את המליאה. תנו לו לדבר לכיסאות, לרצפה ולתקרה.
אוקיי. בוא נדבר על חוק עמית בונצל.
כן. חוק עמית בונצל הוא למעשה חוק שבא למעשה לתקן אבלה מ-1950, חוק שנקרא חוק משפחות שנספו במערכה, תגמולים ושיקום, מ-1950 כמעט שלא נעשה בו שינוי כזה או אחר, יש שם הרבה דברים שהם פשוט אבסורדים, אני אקח אתכם לקצה של האבסורד של החוק הזה, אנחנו משפחות השכול, כדי לקבל את הזיכוי בארנונה הקטנה שמגיעה לנו מהרשות המקומית, צריכים להביא בכל תחילת שנת מס אישור שעדיין אנחנו משפחה שכולה. אולי הבן חזר ולא סיפרנו לאף אחד. זה דוגמה לאיפה שנמצא החוק מ-1950. החוק הזה למעשה פוגע פגיעה אנושה ביתומים ואחים שכולים.
למה? כמגיל
18 לאחים ליתומים ולאחים שכולים מגיל 22, הם לא מקבלים שום קצבאות. כלום ושום דבר.
אז מה אתה מציע שיתומים עד איזה גיל יקבלו?
עד סוף ימי חייהם, וגם אחים שכולים. ולמה? כי אנחנו עד יומנו האחרון, אחים השכולים, ההורים, היתומים...
ההורים מקבלים,
וגם לא מספיק. החוק גם בא לתקן ולהתאים את עצמו לתקופה הזו, ולא לתקופה של 1950. עכשיו, זה לא פיצוי, שיהיה ברור. אין סכום שיפצה אותנו.
נכון.
אבל ישנם אנשים, צריך להבין, ואני נחשפתי לעיוות הזה בחוק, אחרי שביקרתי יחד עם אשתי בלמעלה מ-400 בתי אבלים של חיילים מהמערכה הזאת, וזה חוזר על עצמו פעם אחרי פעם, אני מגלה הורים שהיו אנשים נורמטיביים לכל דבר ועניין, אנשים משכילים, אנשים שהיו להם עסקים מצליחים, פשוט לא מצליחים לקום מהסיפור הזה, ולהעמיד את עצמם על הרגליים, כולל אחים וכולל יתומים. אני רוצה רק להסביר שאחים נפגעים למעשה פעמיים. פעם אחת הם מאבדים את התפוקה של ההורים, ההורים שיהיו הטובים ביותר והאוהבים ביותר, נפגעים ולא יכולים להיות אותם הורים מעכשיו והלאה. והאחים נפגעים מהירידה של התפוקה של ההורים. הדבר השני, הם נפגעים מהאובדן היקר של האח שלהם.
כמה מקבלים היום הורים שכולים לאחר נפילת יקירם?
הורים שכולים, אני לא רוצה להיכנס למספרים, ואני אגיד לך גם למה. לא בגלל שהם מסתירים פה איזשהו משהו.
זה דבר גלוי, אפשר לבדוק את זה בלי...
כן, קודם כל אפשר לבדוק אותו, אבל זה לא השיח ולא הנושא. אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול לקחת דבר שבקדושה, משפחות שכולות, ולהתעסק במספרים, כן? עכשיו, אני אומר, הצרכים מגיעים מכך שאנשים, תחשבו, יש אחים ויש יתומים מאז מלחמת יום כיפור, שפשוט אין אף אחד שדואג להם. הם לא קיימים. אני לא מדבר על זה שאחרי שההורים נפטרים לא מזמינים את האחים לתקסים, וכל הדברים האלה, שזה גם מאוד חשוב. אבל אני מכיר באופן אישי, הורים מחרבות ברזל ואחים שלא מצליחים לחזור למסלול. אין לי שום דרך להעביר לכם או לתת לכם אפילו להרגיש מה אנחנו חווים, איך נראה הלילה, איך נראה היום, איך קשה לקום בבוקר וללכת לעבודה, אנשים שיצאו לחלט, אנשים שלא פתחו את העסק שלהם, זה לא אחד ולא שתיים ולא שלוש, עשרות של אנשים נשארו פגועים מהסיפור הזה. עכשיו, אני אמרתי בכל מקום, אנחנו לא צריכים שתגידו לנו שאנחנו משפחות שכולות, אנחנו לא צריכים את הליטוף הזה, אנחנו לא צריכים את האמירות, אני קורא להם הנימוסיות כי לא יודעים מה להגיד. אנחנו צריכים שיבינו, מקבלי ההחלטות, יבינו שאח שקול נשאר אח שקול כל ימי חייו. יתום שאיבד את אביו, תחשבו רגע, אלמנה, שהבעל שנהרג בקרב, היה המפרנס העיקרי בבית, והיום אין את ההכנסה שלו. והיא לא הייתה מפרנסת העיקרית, ויש לה ארבעה יתומים בבית. האם בגיל 18 שהיא מפסיקה לקבל קצבה עבור היתומים, יכולה לעמוד על רגליה ולעזור לילד בין 18, 19, 20, ויותר מזה? כולנו עוזרים לילדים שלנו כל החיים. איפה, מי יעזור לאותם יתומים? מי יעזור לאותם אחים שכולים? אני קיבלתי טלפונים מעשרות אנשים שהם אחים שכולים ממלחמות קודמות, שאומרים, תשמע, לא מצליחים לעמוד על הרגליים, ואני כל כך מבין אותם, כי אני נמצא בתוך המעגל הזה. עכשיו, לשמחתי, אני לא מנהל מאבק. ישבתי עם ראש הממשלה נתניהו, הצגתי את העובדות, הצגתי מסמכים, חשפתי בפניו את העיוות הזה, שפוגע במשפחות השכול, ואני אגיד, החוק הזה ישליך גם על משפחות נפגעי פעולות איבה, כי זה חוקים צמודים והפיצויים מותם פיצויים.
רק זה מביטוח
נכון,
לאומי.
נכון, מביטוח לאומי, כן. וזה ממשרד הביטחון.
נכון.
אבל צריך לזכור, כאילו, ראש הממשלה נתן אור ירוק, ביחד עם מזכיר הממשלה יוסי פוקס, נכנסו לתמונה במלוא הקצב ועם אמונה מלאה. לתוך התמונה נכנס חבר הכנסת משה סעדה, שיושב ממש ככה יום יום ומתגבש את טיוטת ההסכם האחרונה, כדי להגיע למסמך הכי מדויק והכי מכבד. זה לא עוד חוק שצריך לחוקק פה או משהו כזה. אנחנו המשפחות, אני מבקש רק לסיים, אני אומר, אנחנו המשפחות השכולות, כבר היום, אני 3.5 חודשים בתוך המשפחה הזאת, כבר היום אנחנו מרגישים לאט לאט שנושא השכול שמו אותו בצד. אתה רואה את זה בתוכניות טלוויזיה, בערוצים.
לא, אני אגיד לך מה, ברוך השם יש הרבה פחות נפגעים.
כן, אבל ינון, אי אפשר להתחיל תוכנית אצלך, לדוגמה, כן, כי אנחנו מדברים, בצחוקים וקטעים, והדבר השני זה יזכור. יזכור צריך להיות ראשון.
לא, בסדר.
הוא צודק, הוא צודק,
אבל,
הוא צודק.
הוא ראשון, הוא ראשון שאני מציג את הפאנל, והדבר הראשון, לפני שאני מתחיל את התוכנית, זה היזכור.
אז עצה טובה ובקשה למשפחות השכול, כדי שלא ישכחו אותם. לא צריך להציג את הפאנל, קודם כל צריך לדבר על מי שנהרג באותו יום. עכשיו אצלך עוד המצב טוב, ינון, אצלך זה
ההיסטור,
הדבר השני. לא, אתה הדבר השני, לך לעיתונים, החייל שנהרג אתמול ובאמצע התקשורת האחרים, הוא ידיעה שביעית שמינית.
אתה צודק.
אתה
צודק,
אני
זוכר
ברוך, בזה נגמר הסיפור.
אתה צודק, אתה צודק. עורך הדין איציק בונצל, אבא של עמית, השם יקום דמו, שמסיירת צנחנים, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
ותהיו שם בסדר אחד עם השני, כי...
לא, הכל בסדר.
רק אם אנחנו מאוחדים...
לא, סרי שם על היין.
זה
שם על היין. רק אם תהיו מאוחדים...
זה כמו בכנסת, אתה יודע, ערבים באולם ובמזנון הם קשקשים.
ברק, רק אם תהיו מאוחדים ביחד שניכם, אתם תשדרו את האחדות, רק ככה גם התוכנית תנצח.
אוקיי, תודה, יישר כוח.
תודה רבה.
נמצאת איתנו, נמצא קרן גזית. קרן זה נמצאת, כן, סליחה.
כן, כן.
שלום. שלום. אנחנו איתך על הפיגוע בביקה?
כן.
אז תני לנו פרטים בבקשה.
בשעה 7:05 קיבלתי קריאה ממד"א וגם מרפש"ת שוב נערן, שיש שני פצועי ירי בשין ג'. מיד נסעתי לסיים עם האמבולנס, אני וחובשת נוספת. במקום היו שני פצועי ירי בישובים ברכב, בהכרה מלאה, עם פציעות חודרות בירך, אחד במצב בינוני, שני במצב קל. הוזקו כמובן הרבה כוחות נוספים, לדבריהם הם סיפרו שהיה ירי בעצם לעבר שני רכבי הסעות תלמידים וילדי גן ועוד לעבר שני רכבים פרטיים. הם הגיעו אלינו לשין ג' נתנו להם פעולות מצילות חיים והם פונו בעצם לבית חולים בירושלים. היה פצוע נוסף, נער בן 13 שהגיע לשין ג' בנעמה ומשם פונה לירושלים. ושאר ילדי ההסעות בעצם עצרו אוטובוס אחד עצר אצלנו להתעבררות ועד שהבינו בעצם איך להמשיך מכאן. באוטובוס לא היו פצועים בגלל שהוא למזלנו הרב היה אוטובוס ממוגן ירי.
ברוך השם. אוקיי. קרן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה.
פרסומות.
וברק סרי, וברק.
אוי, זה מזכיר לי משהו נפלא.
לא, וברק, וברק.
טוב, תכף אני רוצה להקריא לכם ציוץ אפרופו ברק וירי מברקים, משהו מארכיון קוריאה. אבל לפני כן, רב סרן במילואים, שילו נהרי, שלום.
שלום וברכה.
מה קורה?
וואלה, באופן שם.
מה אתה...
בוא נתחיל לפני זה. רב סרן במילואים, שילו נהרי, יצא מבית הכנסת בשביעי ב... אוקטובר, לחמישה חודשי לחימה. השאיר אחריו אישה וילדים קטנים, כעת הוא מנסה לשקם את העסק שלו.
שהוא אנדימן.
כן.
מאיפה אתה?
אני ממושב חדיד, ליד שוהם.
ליד מרכז הארץ.
כן, מרכז הארץ, עובד בכל אזור המרכז.
הבנתי, אז...
מה אתה עושה? בוא תספר, תתפרט, מה אתה עושה?
אנחנו מדפקים מהתקנת ארונות, תראו כבר קבע, התקנת טלוויזיות, מקלפונים, צבעות חדרים, כל הדברים הפינישים האחרונים שנשארו לבית אחרי שיפוץ, אנחנו עושים.
כלומר, בן אדם עושה שיפוץ, ככה לפני שהוא נכנע, צריך לתלות, צריך להרכיב, צריך לקדוח, צריך כל הדברים האלה, רב סמן במילואים, רב סרן במילואים, סליחה, שילון נהרי, רב סרן.
איפה אתה משרת?
אני בחטיבת מנשה, בגדוד 941.
מנשה זה בשומרון, אתה מתכוון?
כן, אנחנו, אני קפצתי בשביעי לעשירי מהבית כנסת, תוך כדי השמחה עם הספר תורה והכל.
ואצל התימנים, חג שמחת תורה הוא שמח במיוחד.
נכון, כן, בין שעת של הערק, לעוד בזמון, לעוד זה, ומשם... חמישה חודשים כאשר אני עוזב את אשתי שהיא ילד בגיל שבועיים.
וואו. ומה קרה בחמישה חודשים האלה לעסק?
רגע, שנייה, אתם לא לספר, הוא מספר מה קרה איתו במלחמה. אז אתה יוצא אחרי שבועיים, יוצא אחרי שבועיים אחרי לידה.
שבועיים אחרי לידה, עם עוד ילד בגיל שנה וחצי, יוצא לחימה, נפגשים בעופר כולם, ושם אנחנו לחטיבת מנשה. אנחנו גדוד ההתקפה של חטיבת מנשה, זאת אומרת אנחנו יושבים בגדוד העומק במבוד אותן, והם משם יוצאים לכל מה שבדרך כלל רואים בחדשות אחרי זה.
אוקיי, ואז החמישה חודשים היית בפעילות בשומרון?
כן, חמישה חודשים בשומרון.
מה עשיתם?
מתפיסת עומק, שזה תקרא לזה בתש שבדרך כלל עושים, תפיסת גדר וכניסה פנימה לתוך העומק האדום, מפעילויות המבורכות שהיה בג'נין, טולקרם, נור השם.
תגיד לי, אתה יודע, מדברים אנחנו ככה, מטבע הדברים מדברים הרבה יותר על גזרת עזה, על הצפון. מה באמת בשומרון, איך, מה קורה שם השביעי באוקטובר?
אנחנו גרמנו מהשביעי באוקטובר, ומי שמכיר קצת את הפעילות שהיה בבית וגן לפני זה, גזרת היוש, מדברים שעזה הפך להיות כמו גזרת היוש, יש חופש פעולה, אז אנחנו נמצאים, אני חייב להגיד שאנחנו בתור הגדוד שלנו ובחטיבת מנשה, שהיא חטיבה שהיא מאוד תקיפית ועושה הרבה פעילויות מבורכות, אנחנו נמצאים שם בחופש פעולה שאנחנו נכנסים לכל אזור ואזור שאנחנו רוצים או נרצה או שרצינו ונכנסנו.
יפה.
ושעשינו.
ותגיד לי, מה קרה עם העסק בחמישה חודשים האלה שלא היית?
בחמישה חודשים האלה פשוט העסק לא עבד. אני, בוא נגיד, אני לא בתפקיד שהיה לי זמן להתעסק עם מה שקורה בחוץ. כשאיך אומרים שאתה נמצא בלחימה עם 120 חיילים, אתה נותן את כל קבוצה בשביל עם ישראל, אין לך זמן שנייה אפילו להתעסק עם העסק. רק אחרי זה שסיימנו, אז אני מתחיל עכשיו בחזרה לשקם את העסק.
בעצם זה עסק של איש אחד, שאתה מפרסם את עצמך בטח ברשתות וכאלה.
מפרסם ברשתות, נכון, כן.
אז אתה, רק אתה, אין לך עובדים נוספים?
כרגע, לא, היה לי פרויקטים שהתעסקתי עם עוד, היה לי עוד עובדים, אבל כרגע אני...
אז אתה צריך להקים את הכל מחדש עכשיו?
כן.
אז בוא נעזור לך, בוא תגיד מה אתה צריך, תפרסם את עצמך, אולי מספר טלפון, אתר, כל מה שאפשר, כדי שהקליינטים יחזרו ויחזרו בגדול.
יש לי... קודם כל מספר טלפון, אם אפשר להגיד אותו,
בטח, בוודאי, בוודאי.
052-535-2520, זה המספר.
אוקיי, ואם רוצים לחפש אותך ברשת?
אז יש לי כרגע רק בפייסבוק, ואני מפרסם באינסטגרם כרגע. יש לי את האתר שכאילו בפייסבוק שנקרא הנדימן נהרי.
הנדימן בעברית או באנגלית?
כן, בעברית, בעברית.
אוקיי.
בעברית, אנחנו אוהבים לדבר בעברית, לכתוב בעברית.
אוקיי. יפה.
בעברית דבר בעברית, יפה. כן.
אז לחפש הנדימן נהרי בפייסבוק או באינסטגרם?
בטלפון.
אבל באינסטגרם את החיפוש אתה צריך לעשות באנגלית.
לא, אתה רושם בעברית, זה מביא.
אוקיי, סבבה. בסדר, אוקיי, מה שלום האישה? שרדה את האירוע? חצי שנה?
שרדה וגיבורה. רוצה להגיד לו תודה רבה על זה, גיא, אם אנחנו כבר בשידור.
בטח.
להגיד תודה רבה לאשתי, שהיא תמכה בכל הדרך.
כמה ילדים יש לך?
המצבים, תשמע, בסוף המצבים הם לא מצבים קלים.
בטח.
לעזוב באמצע החג... אלא לא נודע שלא יודעים בדיוק מה קורה ביום וחצי הראשונים, שלא יודעים בדיוק מה קורה.
ברור.
ואתה אומר לה, ביי, להתראות שלום, זה לא כזה משמח, זה יותר מדאיג.
ברור.
אבל היא אישה מאוד חזקה.
כל הכבוד לה, כל הכבוד לה.
כן.
יפה, טוב, אז שיהיה בהצלחה, ותן שוב את הטלפון.
052-535-2520.
יפה. סבבה. סרי, הבטחתי לך תודה, יישר כוח, כל טוב.
אילן מגל, תודה רבה על מה שאתה עושה, הפטריוטים.
זהו, עשית לו את זה, גמרנו. נערי, עשית לו.
אני עוקב אחרי זה כל לילה.
יא, אתה רואה, עשית לו. ומה עשית במלחמה, איך צריך עקבת?
לא, אני זמן לעקוב.
סדר, אז עכשיו תשלים.
תשלים שיעורי בית.
יאללה, תודה. עכשיו אני רוצה להקריא לך משהו מצחיק. היה בזמנו, אתה זוכר שהערבים בעזה היו אומרים שיש להם טילים שהיו יורים, והיו אומרים זה ברק.
ברקים, כן, לפני המלחמה, כן. האשימו את הברקים.
כן, אז עכשיו היה מישהו העלה פה איזה ציוץ קוריאה של נדב ויאל בזמנו, מה הוא כתב, כן? שנייה אני אסביר ברצינות. פלסטיק הוא לא חומר מוליך חשמל כעיקרון, אבל זה תלוי במבנה הפנימי של הפולימר. אם הפולימר כותבי, הוא לא תמיד יבודד. בתנאים מסוימים שקשורים גם לסף הוולטאז' הוא יכול להוליך, ומכאן אולי השיגורים בלילות הברקים. אני חושב שזה ציוץ מנצח,
כן.
למה שנקרא תקופת הקונספציה. אני חושב שכאילו, אם אנחנו רוצים ציוץ שבאמת יגדיר, יזקק את תקופת הקונספציה, אני חושב שאנחנו צריכים לקרוא את זה, אני מקריא לכם שוב, הטענה של הערבים הייתה שהברקים גורמים לירי הטילים, כן? ואז כותב נדב ויאל, תקשיבו שוב, שנייה אני אסביר ברצינות. פלסטיק הוא לא חומר מוליך חשמל כעיקרון, אבל זה תלוי במבנה הפנימי של הפולימר. אם הפולימר כותבי, הוא לא תמיד יבודד. בתנאים מסוימים שקשורים גם לסף הוולטאז' הוא יכול להוליך, ומכאן אולי השיגורים בלילות הברקים.
טוב, אפרופו קונספציה, עזוב, לא ניכנס לזה, מי אחראי, מי לא אחראי.
תגיד לי, אתה משרת האליטות, בוא תסנגר על נדב ואייל.
לא, 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 סנגר על נדב ואייל, אני רוצה לדבר על משהו אחר, אתה יודע, עכשיו, בזמן שאנחנו יושבים כאן מצחקקים, דרמה אמיתית מתרחשת לה בחוץ, באמת, אני עכשיו לא צוחק ולא בציניות, סיפור חוק הגיוס, אתמול התשובה של היועמ"שית בלילה, יצרה הלם, באמת, אני אומר לך, אני קצת קרוב לאנשים, ראשי הסיעות החרדיות, חרדים בכלל, הם לא יודעים מה לעשות, והסיפור הוא סיפור סופר מסובך. יש עכשיו האשמות קשות שמותחות, למשל, יריב לוין, אני רוצה להקריא לך ציוט של יקי אדמקר מוואלה, ציטוטים מדהימים של יריב לוין על משבר הגיוס מתוך שיחה סגורה, זה לא פלונטר פוליטי, זה אירוע אסוני אמיתי, גם אצלנו מצביע ליכוד, לא מקבלים את זה שהם לא כולם מתגייסים, אנחנו לא בוחרים מהמחויבות לפתור את זה, אבל המחיר הציבורי יהיה היום ונורא. מאידך החרדים מאשימים אותו, את יריב לוין, שהוא אחראי לכל הברדק והבלגן והכאוס, והמבוי הסתום שקרה עכשיו, כי הוא... כשהם ביקשו ממנו את חוק הגיוס עם הקמת הממשלה, הוא אמר להם חייר, בואו תמתינו לרפורמה, ועל בסיס זה נעביר את חוק הגיוס, וכעת הם מול שוקת שבורה.
טוב, סרי,
סיפור, רגע, סדר. סיפור, שנייה, סיפור מסובך, הנה אני אומר לך, אם נתניהו מצליח לצאת ממנו, הוא היורש של הודיני הגדול.
תודה. פרסומות? יאללה.
שלום, שלום.
אוקיי, חבר'ה, אנחנו לקראת סיום, אני רוצה להשמיע לכם שיר... שעלה לפני כמה ימים של ישי לפידות ויניב בן משיח. אושיע, אתה מכיר את השיר אושיע? אושיע את עמך וברך את נחלתך.
גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בעם המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום.
גו, כוכבי 8811,
כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
מי שברך אבות ויעקב, הוא יברך
את חיילי
ההגנה לישראל.
את עמך וברך את נחלתך.
אותם, כמו רואה, הוא רואהם ונסהם, תיסה אותם, הוא רואהם
ונסהם.
זה אני בן משיח נשמע לי, כמו עם ישי לפידות.
לא מפחד מדרך ארוכה.
לה 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 לה, אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבו אחרים על השידור. יש לנו אחראי אחד על השידור, סתיו קורנס, אוי אוי אוי, אורחים בדיגיטל, יש הרבה. ראות מתיתיהו ארגון, דוד זבולוני, שני רומנו, אחרינו סיוון קורן, הושיע את עמך וברך את נחלתך.
מדרך ארוכה.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. אחרי החדשות, סיוון כהן.